שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן, סיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי. בפרק הזה אנחנו בעצם בפרק השלישי של העונה השנייה. הייתה לנו את ההזדמנות לשבת לשיחה עם אחת היזמות המעניינות והמרתקות ביותר בישראל, עינת גז. עינת היא המייסדת והמנכ"לית של פפאיה גלובל, סטארט-אפ שפיתח מערכת לניהול גלובלי של עובדים. סטארט-אפ שצמח סך הכל לפני 6 שנים, מאז גייס 450 מיליון דולר ממיטב המשקיעים בעולם, הגיע לשווי של 3.7 מיליארד דולר. בעצם תוך שנים ספורות עינת בנתה חברה מדהימה שצומחת בקצב מטורף. עינת סיפרה לנו שהחברה צומחת ב-300% משנה לשנה. באמת סיפור שהוא מדהים ויוצא דופן. חזרנו עם עינת לימי הבראשית, איך התחילו את הסטארט-אפ, איך התגבש הצוות, הרעיון, הקשיים, האתגרים שהיו בתחילת הדרך. ולאורך הסיפור עינת גם שוזרת הרבה מאוד עצות ותובנות שיכולות לעזור להרבה מאוד יזמים ויזמות בתחילת הדרך. הייתה שיחה ממש מרתקת ומאלפת. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו.
פודקאסט חדי קרן. הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי. עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
אז שלום לכל המאזינים. אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט חדי קרן. נמצא פה איתי אברהימי, אני מוישי. והיום יש לנו את הכבוד ואת הזכות לארח בפודקאסט את עינת גז, אחת היזמות המובילות והטובות ביותר בישראל, או בעולם אולי אפילו. אז כבוד גדול בשבילנו להיות פה עם עינת, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה, איזה כיף.
שולם עלייכם.
באמת כיף גדול וזכות גדולה. והיינו שמחים לשמוע את הסיפור שלך, ואולי אפילו ללכת שנייה לתחילת הדרך, אולי לתחנות הראשונות, מה עשית בחיים ככה בקצרה, עד שהגעת. בעצם להקים את פפאיה.
בשמחה. אז אני עינת, בת 42, עם 3 ילדים, 5, 3 ו-1.5. תמיד אני אומרת שפפאיה זה הילד הבכור, כי הוא בן 6, ואחריו הגיעו 3 ילדים, ואני אוהבת את כולם במידה שווה. ואני התחלתי את הקריירה שלי קצת בצורה פחות שגרתית להייטק. אחרי הצבא, לא הייתי ביחידה טכנולוגית, הייתי בחיל האוויר. עבדתי בחברת החזקות שעושה בכלל פרויקטים באפריקה, ועשינו הרבה מאוד רילוקיישן של עובדים בזמנו ישראלים ולא ישראלים לאפריקה, כדי באמת לתמוך בפעילות המאוד ענפה שהייתה שם. ובסוף 2008, תחילת 2009, נורא רציתי להקים סטארט-אפ, נורא רציתי לעשות משהו משלי.
מה גרם לך לרצות להקים סטארט-אפ? כאילו מה... את בעצם מטיילת בעולם באפריקה ועושה...
זהו, אני הייתי בעולם באפריקה שהוא פחות נחמד מלטייל בניו יורק, וכל החברים שלי התל אביבים, כולם היה סטארט-אפ, והיה נראה לי שהחיים שלהם נורא כיפים, וכל הזמן יש פגישות וכנסים וזה, והכל נראה לי נורא נורא נחמד והרבה יותר מעניין מהעולם שלי. והתפטרתי בסוף 2008, ורציתי להקים סטארט-אפ, השוק קרס לגמרי, זה המשבר הכלכלי הגדול של 2009, והגעתי למסקנה שזה לא זמן טוב להתחיל סטארט-אפ, כי אף אחד לא ישקיע בי, ואז ישבתי בבית, ממש, והייתי מחוסרת עבודה, מחוסרת מה שנקרא מסלול לגמרי, והחלטתי להשקיע בתחום שאני ידעתי לעשות בזמנו טוב, שזה רילוקיישן.
שרילוקיישן זה בעצם לקחת עובדים מפה ונגיד להציב אותם בארצות הברית.
זה לעזור לחברות בהעברת עובדים למקומות אחרים בעולם. זה בדרך כלל, זאת אומרת, אני תמיד הסתכלת על זה מהצד של חברה, זה לא תהליך הגירה, זה לא אני רוצה לעבור, זה חברה רוצה להעביר מישהו מתוך החברה, או שהוא כבר הותר לדע כמועמד למקום אחר בעולם, ואז נכנס כל העולם הלוגיסטי, כל העולם המיסוי, משפטי, וכל תהליך הליווי של זה.
כלומר, נגיד גוגל רוצה להעביר מישהו מישראל למאונטן ויו, נכון?
נכון.
ואת עוזרת להם בתהליך
העברה. גוגל או איזה סטארט-אפ שאומר בוא נשים את המנכ״ל כרגע בניו יורק.
נכון, פחות גוגל, יותר סטארט-אפים או יותר חברות זה שבסוף אמרו, ואז מתחיל תהליך של אישור עבודה, ואז מתחיל תהליך של מעשה השוואת שכר ועלויות מחיה, וכל הנושא הזה, והעברת משפחה, ובתי ספר, וכל העניין הזה. אז זה תהליך שלם, זה פרויקט נורא מורכב, זה גם פרויקט מאוד בסוף...
והחברה אחראית עליו, לא אומרת לעובד תסתדר, או ההצעה מספיק מפתה כדי...
אז בעשור האחרון קרו הרבה שינויים, בכלל בחשיבה שלנו, בעולם גלובלי, ואנחנו נעבוד מכל מקום, אבל אם ניקח את העולם לסביבות 2008-2009, או תחילת שנות ה-2000, רילוקיישן היה משהו שהחברה בוחרת אותך ומעבירה אותך ומשלמת לך המון כסף כדי לעבור, כאילו היום זה לא קיים, זה אתה רוצה לעבוד מניו יורק, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה, נקלוט אותך בצד השני, במקסימום ניתן לך אישור עבודה, אבל בזמנו זה היה תהליך שהוא לגמרי מנוהל על ידי החברה, לגמרי מכוסה, אם בעשור האחרון בכלל, כמות הרילוקיישנים ירדה מאוד, כי אני חושבת שכל העולם קצת התבגר, והבנו שאנחנו צריכים להשתמש בכוח אדם מקומי בהרבה מאוד פעמים, ולא דווקא להעביר את האנשים שאנחנו מכירים, סומכים, מדברים בשפה שלנו מקצה לקצה בעולם. אגב, הרבה מאוד פעמים זה פשוט לא מוכיח את עצמו, זה נכשל, וזה גם מאוד יקר.
גם העולם מתבגר וגם אני מניח שבעקבות הקורונה, פשוט הרבה יותר קל גם לאנשים מכל מיני מקומות לעבוד.
אתה יודע, אנחנו עוד ב-2009, אתה כבר ב-2020, זה כבר זה. אני חושב שקרו הרבה דברים לפני זה, הגיע טראמפ ואמר לארצות הברית לא נכנסים כל מאגרי עבודה, עם כל הכבוד, יש לי כאן אנשים, אתה יכול להשתמש בהם. אז העולם הזה גם, הבום הראשון שהוא חטף היה בכלל מנושא זה ש... אשרות עבודה נהיו מאוד קשות להשיג, אז כמו הרבה דברים טובים לפעמים שקורים, מגיעה החקיקה ואומרת, עצרנו את הדבר הזה, עכשיו תמצאו דרך חדשה, והעולם מוצא את הדרך לתקן.
היה שווה בעצם? הסטופ של טראמפ.
אני חושבת שהוא היה מאוד נכון, אגב. זאת אומרת, בסוף, אם אתה שואל אותי ברמה, בפרספקטיבה עסקית, האם זה נכון? כן, זה נכון. אני חושבת שב-2000, כשאני הייתי בעולם של רילוקיישן, זה ממש היה בעולם שלא היית... מתרחב כחברה למקום חדש, בלי שיהיה לך את הישראלי שלך. ואז צצטינו מהנושא, אבל ניגע בזה, אז כשנפתחה סין, וכולם רצו ללכת לסין, איפשהו סביב 2013, אז סין הייתה המדינה הראשונה, שממש הראתה לעולם, ולכל החברות הכי גדולות, אמזון, גוגל בזמנו, שאם אתה תביא מערבי לסין ולא תשתמש בסינים, הסינים יבטאו אותך החוצה. לא יצליח. כל מי שניסה להביא אנשים מערבים כדי שינהלו חברות סיניות, עד היום לא עובד בסין. ואני חושב שזה גם היה מודל מאוד יפה של להבין שאתה צריך מקומיים לנהל פעילות מקומית. כל הנושא הזה הוא באמת קצת תהליך התבגרות.
גם בארץ זה כל מיני סטארט-אפים שניסו להביא מנכ״ל אמריקאי או מנכ״ל קנדי לאיזה סטארט-אפ, לא עבד. אפילו ראש הממשלה שלנו מספר את הסיפור שלו על המנכ״ל הקנדי, כן?
נכון, נכון. אני חושבת שבסוף העניין הזה של להגיד, אני סומך עליו יותר כי אני מכיר אותו, כי תרבותית אנחנו קשורים, לא בכך מחזיק מים.
טוב, בוא נחזור לעניין.
כן. אז 2009 הקמתי חברה שנקראת Relocation Source, חברת שירותים, זאת אומרת לא סטארט-אפ, בלי מימון, בלי שום דבר. אני בסלון של הבית שלי ועוד עובדת שהצטרפה אליי, באמת עשינו הכל לבד, בנינו את האתר וורדפרס הראשון ככה לבד, הלכנו, דפקנו.
לא היה אלמנטור, לא היה דברים.
לא היה אלמנטור, לפני אלמנטור, ניתן 30 שניות מה שנקרא פרסום לאלמנטור. אז באמת ככה זה ממש היה עסק שגדל.
אז בעצם עסק שעזר לחברות שרצו לעשות רילוקיישן של עובדים, אתם ידעתם לעזור להם בכל התהליך הזה.
נכון, ידענו לעזור בכל התהליך וידענו לעשות השמה שהיא יועדת לרילוקיישן למשרות שהן כן מקצועיות לצורך העניין שצריכות רילוקיישן, וכמה שנים אחרי זה...
והלקוחות היו מה, כל מיני סטארט-אפים ישראלים שרצו...
היו סטארט-אפים, היו חברות ישראליות, כן, היו, וגם בצד השני, זאת אומרת, בזמנו היה הרבה חברות אמריקאיות שהגיעו לכאן, זה היה פריחה של ישראל בעולם, חשבנו שנהיה מעצמת גז ונפט, וכל הנובל אנרגי, וכולם באו לכאן עם המון המון אנשים, אז עזרנו גם לזרים להיכנס לכאן ולמעשה לעשות את התחומים האלה, וכמה שנים אחרי זה הגיע אליי לקוח קטן בשם ווייז, ואמר לי שהם רוצים להתחיל פעילות בסין, ואמרתי, אוקיי, מעניין, כבר כאילו שמעתי סין יותר מדי פעמים, בוא נלך ונראה מה קורה שם, ונסעתי לסין כדי להבין מה קורה, ובסוף ווייז לא נכנסו מעולם לסין, כמה, ממש תקופה קצרה אחרי זה נקנו על ידי גוגל, אבל אני התחלתי את הפעילות השנייה שלי, שהיא למעשה נקרא אקספרט סורס, והיא עזרה לחברות להתרחב ולפתוח את השוק הסיני כשוק עסקי, אבל בלי להקים את כל הישות בסין והכל. אז עשינו להם הכל, הם היו צריכים מן הסתם להביא את העסק ואת הלקוחות, ואנחנו דאגנו לכל האדמיניסטרציה הלוקלית.
פשוט בעקבות הבקשה של ווייז, נסעת לסין, נהיית מומחית לסין ו...
אין ווייז, יש סין.
נכון, לא נהייתי מומחית לסין, אבל נהייתי, עשיתי עבודה מאוד טובה בלמצוא שותפים סינים חזקים, ולהבין איך אנחנו בונים את המודל הזה, שלמעשה אנחנו מנגישים את סין למערב, ואחרי זה, לפני זה אמרתי, הייתי באפריקה, עכשיו הגעתי לאסיה, אסיה יותר כיפית מאפריקה, אז התרחבתי.
יש הרבה יותר הזדמנויות כלכליות באסיה מאשר באפריקה.
אני לא יודעת, אפשר להתווכח על זה, אבל...
יש תשתיות, יש זה מדינה נורמלית, את לא מתמודדת מקום בלוי, בלי...
שניהם בסוף, זה שווקים נורא גדולים, נורא תלוי מה אתה עושה, אבל בסוף, כאילו, כעצמאית, מה שנקרא, אין ספק שלעשות עסקים באסיה, זה הרבה יותר קל מאשר לעשות עסקים באפריקה, ואחרי סין פתחתי עוד 5 מדינות באסיה, ונורא נהניתי מזה.
שבעצם היה כאילו קצת על חשבון החברה הקודמת, זה כאילו חברה קצת אחרת בעצם?
מיניתי מנכלית לישראל, ואמרתי, אני יוצאת קצת להרפתקה חדשה.
רגע, רגע, שנייה, 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 אני רוצה שנייה להתעכב. חברה הקודמת רווחית, טובה?
נכון.
כמה עובדים יש לה?
סביב ה-20.
אוקיי, ואז את אומרת, אני רוצה להקים חברה חדשה.
נכון.
פה בדרך כלל זה דבר מאוד מאוד קשה, כי יש כזה דבר שאפילו הקרנות, וזה אומרים, יש לך חברה ישנה, אני לא משקיע בחברה החדשה, כי יש לך...
לפני הקרנות, רגע, זה עוד לפני...
יש לך משקולת על הגב.
אין לך בעל בית, זה אתה עם עצמך, וכל מה שאתה עושה זה שלי.
כן, אבל לא, נתתי את הבעיה. איך את פותחת חברה חדשה? כי יש לך משקולת על הגב, כי בסוף, הרי בבוקר... אם את צריכה להיות תרודה ממשהו, החברה המקורית תטריד אותך יותר.
אז התרגיל העצמי, אני אגיד לך, אז לי הייתה עוד בעיה כאן, שאני בן אדם מאוד 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 פרי קונטרול, וגם מאוד דעתן בדברים שאני מעורבת בהם. אז מאוד קשה לי לעשות כזה סטפ אאוט, ומבחינתי הבאתי מנכלית באותה תקופה, שתיקח את מקומי, כי זה גם היה תרגיל העצמי, והאמת שעשיתי תרגיל נורא יפה, ואמרתי, אני שמה בצד כסף, כי בסוף, כשזה עסק שלך, אז כל מה שאתה מוציא, אז זה אומר שאתה לוקח פחות הבית.
לקח מנכלי, זה אומר להוציא 250,000 שקל בשנה פחות.
אז אמרתי, לקחתי מנכלי, שמתי כסף בצד לשנה של העסקה שלה, כן? ואמרתי, אני לא נוגעת בכסף הזה. זאת אומרת, אני כבר נפרדת ממנו מחשבתית, כדי לתת לה את ההזדמנות להצליח. כי זה לא תהליך של חודש, חודשיים. זאת אומרת, הרבה יותר קל להגיד אחרי שבוע, הנה, זה לא היה תחלת הנכונה, אחרי חודש והכל. צריך את הזמן גם. והתרגיל השני שעשיתי לעצמי זה להגיד, אוקיי, אני גם צריכה להיות רחוקה, כי ככל שאני כאן, אז אני לא נותנת להזדמנות אמיתית, אז נוסעתי לאסיה, זה היה רחוק, טיימזון אחר, אנשים לא כל כך רחוק מעין, רחוק מהלב, ויכולתי להתחיל את החברה הזאת בצורה יותר קלה, וגם המודל שם היה הרבה יותר מודל של שותפים מקומיים, זאת אומרת, בסוף, לקחתי גבולות גזרה מאוד ברורים, אמרתי, אני לא הולכת להשקיע בזה המון כסף, זה גם שוב, זה כסף שלי, זה לא זה, אני הולכת להשקיע מעט כסף בשיווק נכון, ובאמת, הערוץ השיווק המהותי הכי גדול שהיה לנו זה שלקחתי אתר, כאילו בניתי אתר אינטרנט בוורדפרס, בלי אלמנטור עדיין, תרום זמנה, אבל הנגשתי את כל חוקי העבודה הסינים ואת כל מה שקשור למזרח שאז היה קשה, באנגלית נורא נורא ברורה למערב. ואמרתי, בוא נראה אם זה יביא לקוחות. והאמת שזה די הדהים אותי שזה הצליח.
אגב, זה צריך לעצור מה,
ככה באופן אורגני, באופן אורגני זה...
כן, כן.
את ישראלית שמנגישה את סין לאמריקאי.
נכון.
זה כאילו מחוץ לקופסה באופן משמעותי.
עולמו המופלא של האינטרנט.
כי הברירת מחדל הייתה שתנגישי את סין לישראלים, או שתנגישי את ישראל לארצות הברית, להנגיש את סין לאמריקאים.
אז היה אמריקאים, היה נמצא חברות ישראליות, אבל בסופו של דבר אמרנו, אנחנו בונים תשתית כדי להנגיש את סין ולמערב.
אז רגע, יש בעצם את החברה הראשונה שעושה את הרילוקיישן, שיש מנכלית בישראל, את באסיה, עם החברה השנייה, שמנגישה את סין למערב.
נכון, שהחברה השנייה זה די אני ועוד, ושותפים מקומיים, זאת אומרת, זה גם היה לי מין כזה צורך לניקוי ראש, ואמרתי, לא רוצה עובדים ולא רוצה מלא לקוחות, רוצה קל, רוצה בסופו של דבר, זה די רשת של פרטנרים מקומיים, שאני בסוף מביאה להם לקוח טוב, מנהלת את הריליישנשיפ ואת כל מה שקשור לזה, אבל הם עושים את כל העבודה על הקרקע. וזה עסק שהיה נורא נחמד, נורא נהניתי גם מהתקופה, עבר איזה שנתיים, אבל...
אתגרה עד ב...
אני כל הזמן על הקו, אני גר במטוס בגדול, אבל אז כל הזמן הייתי בנסיעות מכל מקום לכל מקום, ואחרי שנתיים כאלה, זה היה כאן איזשהו אירוע במשפחה, הסבא שלי שהייתי מאוד קרובה אליו והיה מאוד חולה, ואמרתי, אוקיי, זה כבר לא מודל שאני רוצה למצוא את עצמי כל הזמן באסיה על הקו, אני צריכה להיות כאן יותר על הקרקע בישראל, אז בוא נחשוב מה הדבר הגדול הבא, ומה אני רוצה לעשות בעצם כשאני הגדולה, והתחלתי לעבור דרך, אני חושבת, 200 רעיונות של סטארט-אפים, בעולמות לגמרי אחרים, כן, מי שפעם מחפש רעיון לסטארט-אפ, אז יש לי רשימה כזאת, לא בטוחה שהם כך מוצלחים, אבל והיה לי חבר טוב שכל בוקר הייתי מתקשרת אליו בהתלהבות, ואומרת לו, נתי, עכשיו אני רוצה לעשות ככה וככה וככה, והוא היה שותף להתלהבות וחופר את הרעיון, ואחרי זה הוא היה רואה שזה עובר לי, אז יום אחד הוא אמר לי, תקשיבי, פעם הבאה, תשני על זה 72 שעות, ואם הרעיון הזה עדיין תקף אחרי 72 שעות, אז דברי איתי, כי נמאס לי להשקיע ברעיונות שאת זורקת לפח.
ידעת שאת רוצה להקים סטארט-אפ, ואמרת, בוא נחפש את הרעיון.
נכון.
הנכון.
ואני חושבת שמה שהיה...
ולא חיפשת את הרעיון כאילו באיזשהו מקום, כאילו מתחת לפנס, בתחום שאת כאילו
מומחית בו. לא חיפשתי את הרעיון מתחת לפנס, כי לא הבנתי שאפשר להעביר את מה שאני עושה ללהיות סטארט-אפ.
יפה.
זה הייתה אחת ההכרות שהייתי צריכה להגיע אליה. ואז כשהתחלתי קצת לקרוא, באותה תקופה היו בארצות הברית כמה סטארט-אפים בעולם השכר האמריקאי שקמו, ואמרתי, רגע, אז מה הם שונים ממני בעצם? כאילו, הם עובדים בתוך ארצות הברית, הם גייסו עכשיו המון כסף, אז באמת זה היה הסטארט-אפים שגייסו הכי הרבה כסף בבאריה, ולמה הם שונים ממני? וכשהתחלתי לנתח את זה, אז אמרתי, אוקיי, בעצם, אם אני יודעת היום לעשות העסקה גלובלית, ואני יודעת לפתור את הבעיות של חברות כשהם צריכים להוציא עובדים ממקום אחד למקום אחר, או להעסיק אנשים בתצורה גלובלית, אז בואו נפתח את זה לרעיון של סטארט-אפ. ואז חזרתי לאותו חבר, לאותו נתי, ואמרתי לו, בוא תקים את זה איתי, ואמר לי, אנחנו לא נעבוד ביחד. זה גם שיעור מאוד חשוב, אבל אני אחבר לך את השותף שלי לשעבר, שהוא יכול נורא להתאים לך, וככה למעשה חברתי לרובן, שהוא אחד השותפים שלי.
זאת אומרת, זה שיעור מאוד חשוב באיך להקים צוות בעצם.
נכון.
אז רגע, אני רוצה רגע לעצור פה, יש פה כמה שאלות. קודם כל, את בן אדם, לפי מה שהבנתי, עכשיו אין לך רקע טכנולוגי.
נכון.
ובכל אופן רצית להקים סטארט-אפ.
נכון.
בוא נגיד רגע מילה על זה, כאילו אדם שהוא לא טכנולוגי יכול להקים סטארט-אפ? זו שאלה חשובה.
כן, בהחלט כן, ואני חושבת גם ש... יש תמיד את ההרגשה הזאת של רגשי נחיתות, אני לא יודע את זה ואני לא יודע את זה, אבל היום אני יכולה להבין שגם להיות טכנולוג לא אומר שאתה יודע הכל, כי הרבה פעמים אנשים טכנולוגיים נורא טובים בלהקים מוצר, אבל הם לא יודעים איך לשווק אותו, הם לא יודעים איך להפוך אותו לעסק. אז צריך לבנות משולש שמשלים אותך, אין ספק. אני לא חושבת שאפשר באמת להקים סטארט-אפ טכנולוגי, בלי אף אחד חזק שהוא טכנולוג בחדר ושלוקח על זה את האחריות.
כאילו שמתוך צוות המייסדים, מישהו אחד לפחות הוא טכנולוג מאוד חזק.
נכון.
אבל את כיזמת העיקרית, המנכלית וכולי, את לא חייבת להיות טכנולוגית. יפה. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת.
אבל אני אדגיש כאן שצריך להבין מה אתה כן. זאת אומרת, מה אתה לא ידענו, עכשיו מה אתה כן, מה אתה מביא לשולחן שבסוף גורם לך. אז נגיד, אני בן אדם מאוד אופרטיבי, אני יודעת למכור דברים, זאת אומרת, כל הנושא של שיווק, מכירות, אופרציה, זה דברים שאני מאוד יודעת להוביל אותם. אז כן צריך להבין מה אתה כן, כי אם אתה לא, 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 אז זה פחות טוב.
כן, יפה. שדבר שני, כשבתהליך החיפוש של הרעיונות, אני חושב שזה דבר מאוד מעניין, בסוף להבין במה באמת אתה מבין טוב, ששם אולי אתה יכול להקים את הסטארט-אפ הכי טוב. לפעמים אנשים מחפשים רעיונות בתחומים שהם אולי פחות מבינים.
נכון.
והם מחפשים ומתפזרים, במקום להבין, אני מאוד מאוד טוב במשהו ספציפי, ושם אני צריך להקים את הסטארט-אפ.
נכון. אני חושבת שבגדול, אם מסתכלים על רעיונות ועל סטארט-אפים, רוב האנשים שהקימו סטארט-אפ שהוא מוצלח, חיו בעולם הבעיה הרבה מאוד זמן. הם או מישהו מצוות המייסדים חי בעולם הבעיה הרבה מאוד זמן. כי אחרת יש לך שכר לימוד נורא גדול. אתה לא יודע מה אתה לא יודע. ואני גם אומרת את זה הרבה פעמים פנימית בצוות, כשאנחנו מסתכלים על תחומים חדשים וזה, אני אומרת, בוא נהיה מאוד 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 עם רגליים על הקרקע, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איפה הבורות שאנחנו הולכים ליפול אליהם, כי אין לנו מספיק ידע.
האמת שזה מה שקרה גם לי עם יוסי ורדי, מה שדיברנו מקודם. שבעצם אני ניסיתי להקים סטארט-אפ בתחום הוידאו, וכשפגשתי את יוסי ורדי, הוא אומר לי, עזוב, אתה לא מבין כלום בוידאו, מה אתה מקים סטארט-אפ בתחום הוידאו? אתה חרדי, אתה מבין בתחום החרדים, תקים משהו שקשור לחרדים. ובאמת הוא סיבב לי את הראש.
וגם שם לקח לנו כמה שנים, שנות לימוד טובות, עד שכמה תק הגיע למה שיהיה היום הזה.
זה נכון, אבל לא, אבל הרעיון הזה של כאילו, בוא תבין במה אתה חזק, ושם תקים, כמו שאת אומרת.
זה נכון.
זה עולם בעיה שאתה חי בתוכו.
אם אני מסתכלת היום, קח את הזה, אם אני היום יודעת שיש בעיה בעולם החרדי, אז יכול להיות שאני יודעת שיש בעיה, אני יודעת את הכותרת, אבל בסוף, יש לי פער של כנראה, 5-10 שנים לימוד ממה שאתם יודעים, או אפילו אתם לא מבינים שאתם יודעים, כי זה בסוף ידע שהוא נרכש, כאילו זה, 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 זה דברים שאנחנו יודעים ולומדים תוך כדי תנועה, ולכן זה נורא חשוב, כן, נורא חשוב, ואני חושב שהרבה אנשים נופלים כאן.
יפה. ועכשיו הדבר החשוב של בניית הצוות, זאת אומרת, צוות המייסדים, היה לך את אותו חבר נתי, שאמר בעצם, אני לא השותף הנכון, אבל השותף הנכון זה רובן. איך בונים צוות מייסדים? תגידי על זה משהו, כאילו מה...
אז... צוות מייסדים זה צוות שבסוף זה החיים השניים שלך, כן? זה, 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 זה זוגיות יותר גדולה מזוגיות של בן זוג.
קראתי איזו סטטיסטיקה פעם שבארצות הברית, לא יודע אם זה תקף לישראל, נישואים, חיי נישואים ממוצעים מחזיקים איזה 5-6 שנים, וסטארט-אפ ממוצע מחזיק איזה 7 שנים. זאת אומרת, כנראה שותף בסטארט-אפ, אתה תהיה איתו יותר שנים, בממוצע, סטטיסטי מאשר בזוגיות.
אם תסתכל על הזמן שאתה מבלה בסוף בתוך סטארט-אפ והשיחות שיש, אז זה לפחות שווה בשווה, אם לא יותר מזה. אז אני חושבת שתמיד, אני אומרת שכשאתה בוחר שותפים לסטארט-אפ, אתה לא צריך להביא את הכי טוב שלך לשולחן, אתה צריך להביא את הכי גרוע שלך לשולחן. הם צריכים לדעת עם מה הם הולכים לחיות בתצורה הכי גרועה. כי הכי טוב זה כולנו יודעים, אנחנו יודעים איזה מדהימים אנחנו והכל, אבל בסוף אתה צריך להבין איך אתה מתמודד עם הקשיים, ואיך אתה מתמודד במקום של מחלוקות, ואיך אתה, ומי מקבל החלטות. וצריך לעשות את השיחות האלה בצורה מאוד כנה וגלויה לפני זה, כי בסוף אחד הדברים הכי כואבים זה לזרוק סטארט-אפ טוב לפח בגלל ריב של מייסדים. וזה קורה הרבה כשמגיעים למקום כזה.
אחד ה-VC, אחד המשקיעים הגדולים בארץ, אמר לי פעם שרוב המקרים שהוא ראה שסטארט-אפ, כאילו שכבר היה במסלול הנכון, יש סטארט-אפים שלא עולים על המסלול, אבל סטארט-אפ שהיה על המסלול הנכון שנכשל, זה בגלל ריבים בין המייסדים.
נכון, וצריך לדעת את מי לבחור. אני אתן דוגמה אפילו מתוך פפאיה, שאחד המשקיעים, הקרנות ההון סיכון הראשונות שפגשנו, אז אני בן אדם נורא ורבלי, ואין לי בעיה, וקהל, וזה, והכל, ושני השותפים שלי, תן להם משימות, והם, הם, הם, באמת, הם אנשי מקצוע מדהימים ומעולים, אבל הם לא חובבי קהל ובמה, ומבחינתם זה בזבוז זמן מוחלט, ובשלב מאוד, ברגע שיכולתי גם הפסקתי לקחת אותם לפגישות השקעה ומשקיעים, כי אמרתי, אין מה, זאת אומרת, הם לא תורמים לעניין. ואני זוכרת שאחד מהפידבקים שקיבלתי אמרו לי, את מעולה, הצוות שלך פחות טוב. ואמרתי, אתם לא מבינים את הדינמיקה. זאת אומרת, הם ההפך, הם מצוינים. אבל עצם זה שהם לא אוהבים להיות במקום שהוא פרונטלי, או לבזבז את הזמן שלהם עכשיו, אבל לספר את הסיפור.
ומכירים את מקומם, זה תועלת, זה יתרון,
נכון,
זה לא חיסרון.
בעצם זה שאנחנו יודעים לחלק את, את הדברים ברמה של, אוקיי, אני אחראית על כל מה שקשור להציג את החברה החוצה ולגיוס, והם אחראים לעשות בסוף, לדלבר את המוצר ולבנות אותו, זה מעולה, וזה עובד לנו מעולה. אז הרבה פעמים יותר מדי אגו בחדר הוא מאוד בעייתי, וגם אני חושבת שבאמת זה צריך לעבוד לך, לא לפי איזשהו מודל של זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות ככה, כמו שאמרנו, לא כולם חייבים להיות טכנולוגים, לא כולם חייבים להיות כאלה ואחרים. זה פשוט צריך להיות חוזק, כאילו זה צריכה להיות יחידה שהיא מאוד מאוד חזקה.
בוא נחזור לסיפור.
יחידה חזקה שכל אחד משלים את השני וכל אחד יודעים את הדינמיקה בין כל המרכיבים בעצם.
נכון.
אוקיי, ואז את מכירה את אותו רובן, כן?
נכון, ואנחנו מתחילים להתגלגל עם הרעיון של פפאיה.
שרובן הוא בעצם הצלע הטכנולוגית בעצם?
רובן הוא, שני השותפים שלי, רובן ואופר, הם טכנולוגיים. רובן לקח את פיתוח המוצר, ואופר לקח את פיתוח, למעשה את הובלת צוות הפיתוח. וסליחה, את עיצוב המוצר רובן לקח. כמו שנקרא, תרגומים מעברית לאנגלית.
הפרודקט, כאילו בעצם את
ה... כן, הפרודקט, בדיוק.
שזה בעצם התיווך בין השוק, השיווק, לבין
פרודקט ה... פרודקט זה מסמך אפיון, זה כן. למעשה התוכניות האדריכליות שעל בסיסם בונים את, את המבנה.
כאילו האיש פרודקט זה האיש שמאפיין, והאיש הטכנולוגי הוא
נכון,
בסוף בונה את זה.
הוא האיש שבונה, הוא האיש שכותב את הקוד כדי, על בסיס האפיון הזה. והתחלנו לעבוד ביחד והתחלנו לחשוב, וחלק מזה היה באמת גם לשכנע את רובן שלא מגיע מהתחום, הוא בכלל הגיע מעולם הסייבר, מה הבעיה כאן? זאת אומרת, מבחינתו, אני לא מבין מה הבעיה, לא מבין מה אנחנו פותרים, ולעבור את המסע הזה ומאוד להתגבש גם ולהבין על מה אנחנו הולכים, ואז הבנו שחסרה לנו צלע טכנולוגית.
מה הבעיה וגם אם הבעיה כל כך כואבת בעצם.
נכון, נכון.
למשל, כשאת מספרת לי על הבעיה, אני לא חוויתי את זה אף פעם, אני לא עשיתי אף פעם רילוקיישן לעובד לחול, אני אומר, אוקיי, בעיה, אבל אני לא יודע, זה בעיה כל כך כואבת.
אז אני אגיד יותר מזה, היום אנחנו מתעסקים בעיקר בנושא השכר, לא בנושא הרילוקיישן, וכשהלכתי למשקיעים, אז הרבה, הפידבק שקיבלתי הרבה פעמים, זה דיברתי עם המנכ״ל, אין להם בעיה בעולם השכר, יש להם עובדים בכל העולם, הכל דופק כמו שעון. אמרתי, ברור, כי המנכ״ל בסוף אף אחד לא מהיר אותו באמצע הלילה, והוא לא מפרפר סביב עצמו כדי שזה, הוא מקבל את זה כעובדה מוגמרת, הכל עבד בסדר, לך רגע למי שעושה את זה, למנהל כספים, לאנשי הפיירול, תשאל אותם כמה דם הם מקיזים על התהליך הזה, תקבל את התשובה הנכונה. אז הרבה פעמים הבעיה היא לא ידועה, כי אתה לא חלק ממנה, נראה לך שהכל כן. נעשה, אתה לא מבין כמה אנשים עבדו מאחורה כדי שזה יקרה. אז באמת מהשיחות עם רובן הבנו גם שחסרה לנו עוד צלע טכנולוגית, שהוא מישהו שבאמת ייקח את הפיתוח על עצמו, ואז התקשרתי לחבר אחר שהוא טכנולוג בחסד, ואמרתי לו, אני יודעת שאתה לא תגיע, כי הוא היה בסטארט-אפ, הוא עדיין בסטארט-אפ אחר, אבל אני צריכה מישהו כמוך, ואז הוא אמר לי, במקרה, הבוס שלי לשעבר, בדיוק סוגר חברה, אז תדברי איתו, אם תצליח לשכנע אותו, אז עשית את שלך, ואז ככה קיבלתי את אופר, אז שני השותפים שלי הגיעו בשידוכים, וזה היה
באמת... יכולת לשכנע אותם להצטרף, זה כבר, או לפני שאתה צריך לשכנע את המשקיעים או את הלקוחות, אתה צריך לשכנע אנשים טובים להצטרף אליך.
המשקיע לפחות מפזר ב-30 חברות, ואת אחד מה-30, אבל בן אדם שעוזב עבודה, או מחפש עבודה ומאמר עליך, זה מאמר על החיים שלו.
נכון.
את המשכורת שלו, את החיים שלו.
נכון.
והאנשים האלה מוכנים לעבוד בלי כסף? איך זה?
אז התחלנו, ואנחנו התחלנו עם כללים נורא קשוחים כלפי עצמנו. ואמרנו, אנחנו כולנו עובדים שנה ראשונה בלי שכר, כי לא היה לנו כסף, זה היה גם בוטסטראפ.
משרה מלאה?
משרה מלאה, כן. וואו. אנחנו all in, בלי שכר, משרה מלאה.
בוטסטראפ זה מילה חשובה, זה בעצם אומר... לא יודע איך אתה תראה.
מימון עצמי.
זה בעברית, אבל כאילו
במימון עצמי. מה שנקרא, אוכל את חסכונותיך ומקיים את עצמך בלי למשוך שכר.
ובלי להכניס משקיעים חיצוניים.
בלי להכניס משקיעים חיצוניים. ויותר מזה...
לא, אם מתמזל מזלך ויש הכנסה, אז אתה יכול לקחת אותה, אבל...
כן, אבל אתה לא מכוון להכנסות בשלב הזה, כי אין לך מוצר, אז... וזה גם, אגב, נגיד שיעור שלי היה חשוב נורא להעביר את עצמי, כי... באתי ממקום מאוד אופרטיבי לפני זה, ועסקים שאתה כל הזמן מחפש את הלקוח ומה אתה מוכר לו, ופתאום אתה אומר, אני לא מחפש את הלקוח, אני מתמקד רק בלבנות תשתית טכנולוגית, אז זה גם שיעור כזה של כאילו להגיד, אני לא רוצה הכנסות, אני רוצה להימנע כרגע מלקוחות.
שאגב, זה תהליך מאוד קשה, אנחנו אצלנו באקסלרטור, רואים את זה הרבה פעמים שאנשים שמגיעים מעולם של חברות שירותים, קשה להם מאוד לעשות את המהפך לחברות מוצר.
נכון.
כי זה פועל כל כך שונה אחד מהשני.
נכון.
ואת כן עשית את התהליך הזה.
כן, אבל צריך לעשות על זה הרבה עבודה עצמית, וצריך באמת גם להבין כל הזמן, להזכיר לעצמך מה שונה.
אבל יש פה גם, בהחלטה הזאת יש חרב פיפיות, בגלל שאם יזם שאומר, טוב, שנה שלמה אני בונה את המוצר ולא מצפה למחירות ולא שום דבר, הוא כאילו... עושה לעצמו הנחה, וזה בור שיכול להיות ללא תחתית. עובר שנה, רואה המוצר למוחה, אני אשפר אותו, יעשה,
לא,
יעשה.
אז זה...
צריך מהרגע הראשון, בדרך כלל, אומרים שמהרגע הראשון, תכוון לשוק, תיגע.
אני אולי אגיד, היינו מאוד מכוונים שוק, ואני תמיד אמרתי, אני רוצה להבין מי הלקוח שהולך לקנות את זה, ובכמה כסף הם הולכים לקנות את זה, ולא, בוא קודם כל נמציא מוצר, ואז נחפש כמה הוא יעלה, והכל וזה. אבל היינו מאוד מאוד מכוונים, אבל בסוף אתה צוות מאוד קטן, ואתה צריך להבין איפה אתה משקיע את המשאבים שלך. עכשיו, בשנה הראשונה של סטארט-אפ, אף אחד לא יתגמל אותך כשתלך להשקיע, שתגיד, הנה, תראו, הבאתי $1,000, $10,000 מחירות מלקוח אחד, כי זה לא מעניין מספיק. אתה לא מראה מודל שהוא גדל בצורה מספיק מעניינת. אז
אבל לפעמים... הוא מוכיח שהמוצר הוא מוצר שעובד. שנה שלמה עבודה בלי לקוח בעולמות התוכנה היום זה הרבה זמן. כאילו, זה לא שבבים, זה לא...
אז שוב...
היום אומרים... תעשה אתמול את המוצר, תכתוב משהו קטן,
אז שוב, אבל יש הבדל בין איפה שהפוקוס שלך. בפועל היה לנו לקוחות הרבה קודם, וגם בסוף אני כאילו הכרתי את השוק הזה, היה לי מאוד קל להביא אנשים ולקבל פידבק, ותמיד פפאיה גדלה צד לצד לצד לקוחות משלבים נורא נורא מוקדמים. אבל אם תשאל אותי היום, האם זה עצר באיזשהו מקום גם את הגדילה של החברה, אני אגיד לך שכן, כי חלק מההחלטות שהיו לי לאורך הדרך, אמרו, בוא נביא את הלקוחות האלה, במקום להשקיע בעוד שני מתכנתים, כי אני צריכה כאן מערך מחירות, כי אני צריכה זה. אז תמיד יש לזה יתרונות וחסרונות, אני חושבת שאתה צריך להיות מספיק בשל עם מוצר מסוים, ואתה צריך להיות מאוד ברור לך איזה, צריך להיות מאוד מכוון שוק, זה נכון, אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו נכנס לגראז', יוצא אחרי שנה עם מוצר ונראה מה יהיה. ממש לא, אבל זה לא כמו חברת שירותים, שאתה קם בבוקר אומר, זה מה שאני מוכר היום, עכשיו אני מוכר, אני לא עוצר למעשה עד שאני לא מביא את הכסף חזרה. אז התהליך כאן הוא הפוך קצת. ולי לקח זמן או תהליך עבודה עם עצמי, אני זוכרת שבהתחלה רובן, שהוא איש מוצר מעולה, היה מושיב אותי בחדר ואומר לי, אוקיי, תסביר לי תהליך הפיירול. והייתי מדברת מהר וקצר וקולע כמו שאני מדברת, ואמר לי, רגע, תעצרי, עכשיו בוא נפרק כל דבר, וזה היה 3 שעות של עינוי סיני, ואמרתי לו, די, תעזור אותי, אז אמר לי, ככה בונים מוצר, אני צריך לפרק את זה לגורמים הכי קטנים, כדי בסוף להעביר את זה. אז הנושא הזה...
ואת בעצם באת מאוד מאוד מעולם הבעיה, הכרת טוב טוב את כל הכאב ואת כל הקשיים.
נכון, אבל, וזה גם משהו שנורא הקפדתי עליו, אמרתי, אני לא רוצה שרובן ואופר ילמדו את הבעיה ממני, כי אולי אני מכירה את הבעיה מפרספקטיבה מסוימת, ואולי פתאום יושב איזשהו אמריקאי, והוא בכלל מסתכל על הבעיה מספקטרום אחר. אז בוא ניקח לקוחות, או דיזיין פרטנר, מה שאוהבים לקרוא היום, לקוחות פוטנציאליים שיכולים לעזור לך לעצב את המוצר.
דיזיין פרטנר זה בעצם לקוח שאיתו אתה מעצב את המוצר הראשון, את הפתרון בעצם.
אבל זה מישהו שחי בעולם התוכן שלך, ויכול להיות לקוח פוטנציאלי, זה בטוח, ואתה אומר לו, בוא תעזור לי לחשוב, ובוא תעזור לי להבין מה אתה צריך, ובוא תספר לי את הבעיות שלך. אז לפעמים גם זה, אגב, נורא חשוב, אנחנו הרבה פעמים מתווכים את העולם אחרת אצלנו בראש. וכשדיברנו עם לקוחות, אז חלק אמרו דברים שלא היו רלוונטיים, או שכאילו זה הבעיות שלהם וזה בסדר, אבל אנחנו לא יכולים לפתור אותם, לא יכולים להעביר אותם להיות מוצר. וחלק דייקו דברים שאני חשבתי כבעיה לכיוונים קצת שונים. זאת אומרת, הבעיה היא לא בדיוק איפה שאנחנו חשבנו, אלא יותר בעולמות של השליטה ושל ההצגה של הנתונים הכוללת, ושל בסוף, איפה בסוף זה פוגש אותם כדי שזה יעשה אימפקט מספיק משמעותי אצלם. אז זה היה התהליך המאוד ראשוני של פפאיה, ואז הגענו
לה. אז בעצם קבעתם כלל שאתם עובדים שנה, לא מקבלים, לא מושכים משכורות.
עד שנה, נכון. ואני, כמובן שבתוך השנה הזאת, כן, חשוב להגיד, תפגשתי עם משקיעים, והמטרה הייתה לגייס כסף, אבל רצינו גם לייצר איזשהו מצב שכולנו מחויבים לטווח זמן שהוא הגיוני, כדי שלא נבוא אחרי חודש, נגיד, טוב, לא הצלחנו, בוא נלך הביתה, כי זה לא שווה כלום. אז שמנו טווח זמן שהוא יחסית ארוך.
תוך כדי השנה אתם מנסים לחדד את הבעיה, להבין בדיוק מה המוצר שצריך להיות, לדבר עם לקוחות פוטנציאליים.
נכון, להתקדם תוך כדי תנועה, אז ממש.
צריך לומר שבאותה שנה לך יש פחות עבודה מאשר לאנשי הפרודקט וה...
לי יש מלא עבודה, כי לי יש משקיעים על ראש.
היה לך משקיעים?
לא, להביא.
לא, להביא את המשקיעים.
לדבר איתם.
בואו, זה מתחילים, להביא משקיעים.
ולהתחיל להביא את הלקוחות הפוטנציאליים.
להתחיל לדבר עם לקוחות, זאת אומרת, בסוף להביא את האנשים ולחבר אותם. להתחיל להכין חומרים, זאת אומרת, אתה יודע, אפילו להכין את הקרקע לחומרים שיווקיים, למי אתה, מה אתה, איך אתה מנגיש את עצמך. אז יש המון עבודה. בשלב הזה, אגב, כאילו כל אחד חובש איזה 10 כובעים לפחות, החל מלדאוג לתשתיות של המשרד ועד...
שהאינטרנט יעבוד, שיהיה קפה ושיהיה לקוחות ושיהיה משקיעים.
בדיוק,
כן.
ולכתוב את האתר ולחשוב יהיה... זה, כן. ולהסתכל על מתחרים ומה אחרים עושים. זאת אומרת, גם זה חלק מאוד מאוד מהותי, אתה לא עובד בוואקום, אתה צריך ללמוד מה קורה מסביבך, אתה צריך להבין למה אתה שונה ממישהו אחר, מה אתה עושה אחרת, מה הם עשו, לפעמים ללמוד דווקא מהניסיון של אחרים. אז,
ואגב, באותו תקופה יש לכם מתחרים באותה נקודת זמן.
אז אין לנו מתחרים טכנולוגיים באותה תקופה. אני באתי מהתעשייה הזאת, והיו לי הרבה מתחרים שהם בעולמות השירות. אנחנו למעשה לקחנו את כל מה שידעתי, ורצינו לעבור את זה לטכנולוגיה. ואחד הדברים שהגדרתי זה שגם אני אדבר עם כל המתחרים שלי. כי היינו כזה מין, זה היה תחום נורא קטן, וכולנו הכרנו אחד השני, ואני זוכרת שהתקשרנו לאחד המתחרים, ואמרתי, אני אספר להם מה אנחנו רוצים לעשות, והתקשרנו לאחד המתחרים. וגם חלק מהשינוי שרצינו לעשות, זה לייצר מודל שהתמחיר שלו הרבה יותר נמוך ממה שחברות השירותים לוקחות. אז כמעט כמו בעולם ההשמה, אם פעם בהשמה, בטח בעולם האמריקאי, אנשים היו משלמים 15% על כל משרה משכר שנתי, ואז הגיע לינקדאין ואמר, את רוב המשרות אתם יכולים לשים בפוסטים בלינקדאין, ואז אתם תורידו המון עלויות. אז גם אנחנו אמרנו, אנחנו לא רוצים לקחת אחוזים מעלות העסקה, אנחנו רוצים לקחת שכר, למעשה עלות קבועה פר חודש עבור השירותים. והתקשרתי לאחד המתחרים והצגנו לו מה אנחנו עושים, והוא אמר, אתם לא תשרדו שנה, ותודה ובהצלחה. אז...
ומה הייתה המטרה להציג להם את זה כדי שמה?
תראה, אני חושבת שבגדול, ככל שאתה מדבר בקול עם אנשים על מה שאתה עושה, אתה שומע יותר דברים. עכשיו, לפעמים גם לשמוע את ההתנגדויות זה חשוב, גם לשמוע איך הם משווים אותך לעצמם. המטרה שלי הייתה להקשיב, ולהקשיב זה, זה, זה תמיד לפתוח הרבה מאוד ערוצים, כי אם אתה מקשיב רק לעצמך, זה מה שאתה שומע, אבל אתה צריך להקשיב לקולות נורא מגוונים, גם לאלה שהם המתנגדים שלך. כי בסוף אתה אומר, אוקיי, איך אני מחר משכנע מישהו? כי הוא אמר, אתם לא תהיו מספיק איכותיים, אתם לא זה, זה לא... כאילו, היו הרבה דברים שאמרתי, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להכין חומרים שמסבירים למה אנחנו כן, איך אני יכולה להוריד מחירים ועדיין לתת לו בסוף תחרות שהיא תחרות הוגנת.
אז בוא נפתח פה שנייה סוגריים, זה גם חשוב, בעיקר הרבה יזמים בתחילת הדרך, מאוד מאוד ככה ירוקים, מפחדים לדבר על הרעיון שלהם, מפחדים יותר מדי הרבה.
יעתיקו אותנו, יגנבו לנו.
אז נכון, אני שומעת את זה המון, ותמיד אני אומרת, תראו, תחשבו שעכשיו עכשיו נפגשנו, ועכשיו, הנה, זה, אני אספר לכם על הרעיון הכי מדהים בעולם. מה יקרה? מחר בבוקר תעזבו כל מה שאתם עושים, תעזבו הכל ותגידו, הנה, עכשיו אני לוקח את הרעיון
של... נסגור את כמה טק, ונגיד, הרעיון של עינת, זה הדבר הגדול הבא.
אגב, להתחבר למה שאמרנו קודם, אנחנו לא מבינים בו כלום, כי עכשיו, נגיד, חושבת שצריך להקים, לא יודעת מה, אקווריומים לדגים על גג של כל בניין, וזה רעיון מדהים. לא מכירים שום דבר בעולם הזה, אבל נעזוב הכל ונקדיש את חיינו. זה לא קורה במציאות. אנחנו, א', חושבת שאנחנו נותנים קצת משקל גדול מדי למה שאנחנו אומרים ואיך אנשים בכלל זה נתפס, כי מבחינתם זה שיחת חולין. וב', הפחד הזה הוא כל כך לא רלוונטי. הדבר הכי טוב שקרה לפפאיה זה תחרות. כשלא היה לנו תחרות, השאלה מספר אחת של משקיעים זה למה זה מעניין, עובדה שאין לכם תחרות, עובדה שזה, כשפתאום הגיעה תחרות, אלה שהתחילו שנתיים אחרינו, ובאמת מעתיקים אותנו בהרבה מאוד דברים, מצליחים לגדול הרבה יותר מהר, יש להם כבר את השוק, הם כבר יודעים להגיד, אנחנו כמו פפאיה, אבל אנחנו רוצים לעשות ככה וככה, וכבר יש איזשהם, יש עבודה של מחקרית בשוק, אז דווקא בעיניי יש הרבה יותר סטארט-אפים שנסגרו בגלל שהם הקדימו את זמנם ולא הייתה להם תחרות ואף אחד לא הבין בדיוק מה הם עושים מאשר אנשים שנכנסו לשוק מרובה מתחרים. כן, צריך להכיר את התחום.
כאילו אתה מעדיף להיות סטארט-אפ מרובה מתחרים כי זה אומר שהשוק הוא גדול מאשר להיות לבד בשוק כי זה אומר שהשוק הוא קטן.
מדהים.
יפה, זה זווית מאוד מעניינת. אוקיי, אז עוברת אותה שנה, יש לכם מוצר ו...
לא, רגע, קרה מלא בשנה הזאת.
עשיתי כזה fast forward או forward על השנה הזאת, כן.
קרה מלא, שוב, זה לא שאמרנו 12 חודשים, אנחנו לא, זה היה איזושהי תקופת זמן שאנחנו קודם כל נותנים התחייבות לעצמנו. אי אפשר להתחיל סטארט-אפ ולהגיד, אני אשקיע בזה עכשיו שבוע, ואז יזרקו עליי 10 מיליון דולר. זה לא קורה במציאות, אז אתה צריך להבין.
המון אנשים גם אומרים, אוקיי, אני עובד ביום, אני אנסה את זה בערב, אני אנסה אחרי צהריים.
סטארט-אפ, אני אגיד, אולי זה רק תפיסה שלי, אולי יש אנשים שמצליחים, אני מאוד טוטלית. אני אומרת, סטארט-אפ זה לא תחביב, אוקיי? זה בסוף, אם אתה עושה משהו, ואתה רוצה להיות הכי טוב בו, כן? זה לא משנה אם אתה ספורטאי מצטיין, אם אתה תלמיד מצטיין, אתה משקיע את הרוב של הזמן שלך במה שאתה רוצה להיות בו הכי טוב. אם אתה עושה משהו כפעילות צד, זו פעילות צד. זה מה שקורה. אז בעיניי זה בדיוק העניין. אם אתה תלך למסלול הזה של לעבוד ביום ולהשקיע בערב, אתה תמצא עצמך תוך שנתיים, נמרח על הדבר הזה, מאבד את האנרגיה, כבר לא נהיה רלוונטי, שום דבר לא קורה. במקום זה, תיקח את התקופת זמן הכי ארוכה שאתה יכול להיות מחויב לזה, 100%, שוב, אצלנו זה היה החלטה של עד שנה, ותשקיע...
שנה שאתם בעצם עוזבים את הכל, עוזבים עבודות, זה פשוט
נכון,
מתמקדים
נכון,
בזה
נכון,
פול טיים נכון, בסטארט-אפ.
נכון, נכון, ומשקיעים את כל כולנו. ואמרנו, לא הלך אחרי שנה, אז ניפרד כידידים, לא כידידים, לא משנה, אבל אנחנו יודעים שניסינו. כן. ובתוך השנה הזאת, כמובן, אני מדברת עם המון משקיעים, ואני מדברת, ואנחנו מכניסים גם, או הצלחנו לדבר עם הרבה מאוד חברות, וכן דווקא להכניס אותם כלקוחות, בין אם זה משלמים או בין אם זה לא משלמים, כדי שיעבדו איתנו ויבנו איתנו את הדברים. אפילו הצגנו באיזשהו כנס בארצות הברית, וקיבלנו הרבה מאוד הכרה על הטכנולוגיה, ששוב, בזמנו זה, כן, זה היה יותר דמו מאשר מוצר, אבל עדיין אתה מבין שאתה בכיוון הנכון מבחינת איך שהשוק מסתכל על זה. וזה גם חשוב, אז עבדנו הרבה מאוד בשנה הזאת כדי לייצר עוגנים. הצלחנו לגייס סכום ראשוני ממשקיע אנג'ל.
בוא נדבר על זה שנייה, זה מעניין, אם אפשר לדבר על זה. מי השקיע, מה, איך זה קרה? הכסף הראשון, וואו. בסוף זה הכי קשה.
אז אני אספר סיפור אחד.
כאילו כשאת מצליחה והכל צומח כן, וצומח
כן.
מדהים.
אז כן. קודם כל אני אתחיל מהסוף ואני אגיד שגייסנו עד עכשיו 450 מיליון דולר, וזה תמיד כותרת
450 מדהימה. מיליון דולר נכון? גייסתם עד עכשיו.
כן, וואו. וזה כותרת מדהימה.
ומה השווי, פרסמו את השווי או שזה לא...
פרסמו את השווי, השווי האחרון של הגיוס שלנו היה 3.7 מיליארד דולר. אבל אני תמיד אומרת, הכותרת, כאילו, ככה, אם אני אקח את הפרטים היבשים, תוך 5 שנים, גייסנו 450 מיליון דולר, הגענו לשווי של 3.7 מיליארד. עכשיו בואו נעשה קליק דאון לאותיות הקטנות. בשלוש שנים הראשונות גייסתי פחות מ-5 מיליון דולר. כל אחד מהדולרים בתוך ה-5 מיליון דולר האלה היה עבודה מאוד, 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 מאוד קשה. ובשנתיים אחרי זה גייסנו הרבה מאוד כסף יחסית בסבבי גיוס מהירים.
כשהכל טס והשוק טס.
בוא נדבר על ההתחלה. כי זה לא הכל טס, כי ההתחלה היא הכי קשה.
בדיוק.
אוקיי? זה לא סתם.
מי היו האנג'לים הראשונים? אם זה בסדר.
בטח כמה פעמים קיבלת לא גם כן בדרך.
יותר ממאות פעמים, אפילו דיברנו לפני זה על כל מיני משקיעים מהתעשייה, ואמרתי, זה אמר לנו לא 3 פעמים, וזה אמר לנו לא 5 פעמים.
היית בשיחה לפני שהמיקרופונים היו דלוקים, כן.
כולם חברים, אבל הרבה אנשים אמרו לנו לא. יותר מפעם אחת.
בטוח שהרבה מהם מתחרטים על זה היום.
זה בסדר, בטוחה שהם עשו השקעות אחרות טובות, והכל בסדר. אז אני אגיד ככה, אולי אני אספר סיפור לפני שנדבר על מי האנג'לים, שממש קצת, זאת אומרת, כשהתחלתי שיחות משקיעים, ובאמת השקעתי בזה גם הרבה מאוד זמן, אמרת שלא היה לי מה לעשות, אז הייתי עושה, אני חושבת, 20 או 30 שיחות ביום, ופגישות, ופגישה אחרי פגישה, כי בסוף אתה צריך, זה חלק מהעניין, זה המון אנרגיה שיזמים לא אוהבים להוציא, אבל היא נורא נורא חשובה.
אני אישית חושב שגם השיחות עם משקיעים מאוד חשובות, כי בסוף משקיעים מבינים מאוד 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 את השוק, נותנים לך פידבק, זה סוג של...
אז אני אגיד כאן שצריך להיות זהיר עם האמירה הזאת, כי הכסף הראשוני הוא כסף של אנשים שבסוף הרבה פעמים הם מאמינים בך, כי הם חושבים שאתה בן אדם נורא מוכשר, נורא יצירתי, והם לא מבינים שום דבר מהשוק. יש הרבה פעמים אנשים שמנסים לדמות אותך לאנשים אחרים, וזה לא מתאים, ובסוף בעיניי זה המון אימור, כי בשלב הזה אתה, גם אתה כנראה מבין בצורה מסוימת מה אתה עושה, עדיין לא פיצחת את עולם הבעיה, עדיין אין לך מוצר, המון המון דברים השתנו, אז צריך להיזהר למי מקשיבים. אם יש לך מומחי תוכן מהתחום, אחלה, אז תקשיב טוב. אם זה סתם אנשים שאתה מזכיר להם איזה משהו שהם שמו, כך בערבון מוגבל, הכל בסדר. הם אנשים עם כסף, זה לאו דווקא אומר שהם מבינים יותר טוב ממך, ממה שעכשיו באת והשקעת הרבה זמן כדי ללמוד. בשיחות הראשוניות הלכתי למישהו שהכרתי מהפעילויות הקודמות שלי, וסיפרתי לו שאני מקימה סטארט-אפ, ואמר לי, וואו, אולי אני אשקיע, ואמרתי שאנחנו רוצים לגייס $1,000,000 בסייף.
סייף, כן, נדבר על זה, שזה כאילו זה מודל שזה לא תמורת אחוזים, זה כאילו הלוואה שנהפכת בהמשך.
זה אומר שעכשיו הכסף נכנס לחברה, לא מגדירים מה השווי של החברה, רק בסיבוב הבא למעשה השווי, שההלוואה הזאת תקבל שווי ותהפוך להיות מניות אמיתיות בחברה, ומי ששם את הכסף הזה יקבל או הנחה או איזשהו גג לשווי.
זה יתרון מסוים, כי הוא שם את הכסף קודם.
נכון, למעשה מקדים כסף לסיבוב הבא.
ומלווה... זה מודל שהם הרבה סטארט-אפים מגייסים בתחילת הדרך.
נכון, כי הוא הרבה יותר קל, הוא גם משפטית הרבה יותר קל, זה מסמך של דף אחד שחותמים עליו, זה בסוף הלוואה די פשוטה.
רק צריך לומר, זה כן...
שהיתרון של הלוואה הזאת, שאם אתה לא מצליח, אתה לא מחזיר אותה. זאת אומרת, ואם... אם אתה כן מצליח, זה נהפך למניות.
זה לא הלוואה לחנות ברבי עקיב, בבני ברק, שאם לא הצלחת, אתה צריך להביא את זה בדיוק.
בסוף, אתה יודע, אם הלוות על מישהו, יכול להיות שהוא גם לא יחזיר לך, אבל לבנק הוא פשוט יודע לקרות קצת יותר טוב.
אבל גם בעסק רגיל, גם אם לא הצלחת, אז המלווה יצפה להחזיר את כספו. תשיג את זה, תמכור את הבית שלך, תחזיר. במקרה הזה, לא הצלחת, כפרה, הלאה.
אני חושב... כן ולא, זאת אומרת, בסוף צריך לקחת כסף מאנשים שמבינים שזה כסף שהם משחקים איתו, זאת אומרת, יכול להיות שהוא יעשה הרבה, יכול להיות שהוא ייעלם, לא צריך לקחת כסף מאנשים שבסוף זה החסכונות שלהם.
חד וחלק.
איך הקן הראשון מגיע?
חד וחלק, אנחנו תמיד אומרים לאנשים, ואני גם אחזור על זה פה, אל תשקיעו בסטארט-אפים, כאילו הסיכוי שזה יצליח הוא במקרה הטוב 1 ל-100. להשקיע בסטארט-אפים זה רק לאנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, מוכנים להפסיד את הכסף, וגם בדרך כלל יודעים לפזר את ההשקעה על הרבה סטארט-אפים, שאם 30 נכשלים, אז זה 31 מצליח.
אז אני אספר סיפור על אחד המשקיעים הראשונים שלנו, שהוא אחד המשקיעים הראשונים של מובילאי, שהוא למד עם החבר'ה של מובילאי באוניברסיטה, והוא אמר, כן...
אמנון שעשוע, המייסד של מובילאי, הוא... אחד התומכים הכי הכי גדולים שלנו, של קמאטק.
אז אותו משקיע שהשקיע גם בנו, אמר שבמשך 15 שנה אשתו כעסה שהוא השקיע בסטארט-אפ הזה את החסכונות של הילדים והכל, ואחרי 15 שנה הפסיקה לחוס עליו, כי זה באמת מובילאי, זה הייתה הצלחה נורא גדולה. אבל זה דוגמה טובה.
הצלחה לקחה לה איזה 17 שנה עד שהבינו שזה הצלחה ענקית.
נכון, לזה ש...
הוא הפרייר, יכל למכור סקנדרי קודם, היה ביקוש למיות של...
לא, אבל לקח הרבה שנים עד שהבינו שזה הצלחה אדירה.
לדעתי, בזמנו המילה סקנדרי לא הייתה קיימת, אבל...
ורגע, מאז אשתו שמחה שהוא השקיע במובילאי, כי
מישהי... אשתו שמחה, הילדים שמחים, הנכדים שמחים, כולם שמחים, אבל לפעמים צריך להבין שזה בסוף כסף, א', שקצת קפצנו לעולם של זה, שאין לו נזילות, זאת אומרת, ברגע שהשקעת בחברה, והיא לא מתרגמת להיות חברה ציבורית, היום יש כבר סיבובי גיוס יותר מהירים, אז יש סקנדרי, אז זה כסף
סקנדרי זה אומר, תסבירי, שאתה יכול למכור את המניות שלך עוד לפני...
סקנדרי אומר שבסופו של דבר, אם אתה קנית מניות בחברה מסוימת, ואז מגיע סיבוב גיוס הבא, אתה יכול, אם יש מי שקונה, למכור את המניות שלך למעשה למשקיע הבא, בשווי שהוא קנה, ואז למעשה להרוויח מעליית השווי. אז זה פחות, ולייצר נזילות לפני שיש אירוע ציבורי. אבל בסוף, למובילאי לקח הרבה זמן, הצלחה פנומנלית, אבל שלקחה הרבה זמן, כי התחום היה בחיתולים וכזה. אז הוא כל הזמן אומר שבבית נורא כעסו עליו, על ההשקעה הזאת הרבה שנים. אחרי זה הוכיח את עצמו. אבל זה בדיוק העניין. אם לא יודעים להיפרד רגע מהכסף הזה מחשבתית, ולהגיד, יכול להיות שעוד 15 שנים זאת תהיה החלטה מעולה, אז עדיף לא לעשות את זה. לכו לה...
כן, וגם צריך לומר שהוא עשה מעשה לא... זה שזה הצליח בסוף, זה לא אומר שזה המעשה הנכון שהוא היה צריך לעשות. זה כמו לזכות בפייס.
נכון.
כשגיגי לוי משקיע מכספו הפרטי בסטארט-אפ 100,000 דולר, וכגיגי מפזר ב-100 סטארט-אפים, אז אחד ילך, כמה ילכו.
אבל גם גיגי חי מתוך המקום שאומר, אוקיי, ברמת ניהול הסיכונים שלי, גם אם אני מחר אפרד מכל ה-100,000 דולר ששמתי בסטארט-אפים, אני בסדר עם זה, אני חי עם זה בסדר, וזה ההלך רוח שצריך להגיע אליו להשקעות. ואחד המשקיעים...
אגב, אני רוצה להגיד, אם את מזכירה את מובילאי, פעם אמנון שרשוע בעצמו אמר למוישי ולי, שהוא לא משקיע בחברות. הוא אמר, למה? אני יזם טוב, אני לא משקיע טוב. זה שני סוגי עבודות נפרדים. אפילו את אורקאם שהוא הקים אחר כך, הוא לקח 50 מיליון דולר השקעה מאינטל קפיטל. בוא, היה לשלישייה של אמנון וזיו ושמואל היה מספיק כסף. והם מכרו הרבה החזקות לאינטל קפיטל, כי זה סוג עבודה אחרת, מה לעשות?
נכון. אז אחת הפגישות הראשונות שהייתה לי, זה היה מישהו שהכרתי מעבר, שהוא לא משקיע הייטק קלאסי, או בכלל לא משקיע הייטק, הוא איש עסקים מאוד טוב בתעשיות אחרות. והוא אמר לי, אני אשקיע. את מגייסת מיליון, אני אשים 700 אלף דולר. וחזרתי הביתה, שמחה,
מאושרת.
זהו, כן. נגמר, עשיתי...
יש את הכסף, כן.
יש את הכסף, נסע לחול לשבועיים, אמרנו, בוא נסגור בסייף, ואז שלחתי לו את המסמך של אותו סייף, אותו הסכם הלוואה.
שזה מסמך סופר פשוט, בעצם.
פשוט, דף אחד, והוא חזר יותר אדום משחור.
המון המון הערות.
המון הערות, המון הערות, והמון גם היפוך של הדברים, ולא, ואני רוצה זכות וטו על דברים וזה, ועורך דין שלי שאחד העצות
הכי טובות... משקיעים שלא מעולם ההייטק בקיצור.
נכון, אחד העצות הכי טובות שאני יכולה לתת כאן, זה שתמיד יהיה לכם עורך דין שהוא מעולם ההייטק, כי מה שאני הכי אוהבת בעולם ההייטק, אגב, לעומת העולם המסורתי אולי של עסקים רגילים, זה שאתה אף פעם לא צריך להמציא את הגלגל. תמיד יש איזשהם תבניות, בטח משפטיות, בטח השקעה שאתה צריך להצמד אליהם. אף פעם אל תהיה זה שאומר, בוא נעשה משהו שהוא מחוץ לזה, ושיהיה עורך דין שאתם סומכים עליו, שמלווה אתכם, שהוא מספיק טוב בעולם ההייטק. זה תחום התמחות בפני עצמו.
לא לקחת עורך דין של הבן דוד שהתגרש בקיצור.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
זה יצא מאוד מאוד חשובה. אנחנו נתקלנו בתהליכים שלנו בכמה טק, יזמים שהגיעו אלינו. שבאמת איזה שכן נתן להם השקעה או מישהו, ומי שעשה את ההסכם, זה עורך דין נגיד שמבין בנדלן, וזה לא היה, לא הסכמים שמתאימים לסטארט-אפים, ולא השקעה שמתאימה לסטארט-אפים, וההשקעות האלה הרגו את הסטארט-אפים, בדיוק. כי הסטארט-אפ לא יכול להתקדם אחר כך.
נכון.
נגיד המשקיע, נגיד לא היה לו שום דילול, למשל.
מה המשקיע מהייטק ואומר, אני לא משקיע בתנאים האלה, זה כאילו, זה לא עושה לי שכל. וזאת באמת אחת ההמלצות שבזמנו העורך דין שלי אמר לי, אני מצטער להגיד לך את זה, אבל אני חושב שאם תקחי את הכסף הזה, זה יהיה הכסף הראשון והאחרון שתקחי לחברה. והייתי צריכה להגיד לו ל-700 אלף דולר, שזה קשה, כי גם זה מעמסה נפשית לגייס את הכסף הראשון, אתה כל הזמן על זה, ואתה, באמת, זה תקופה נורא, נורא קשה, רגשית ליזמים להגיע ליעד הזה, והייתי צריכה להתחיל מההתחלה, כי יש כזה, כאילו, יש לך איזה הנחת רווחה כזאת, שהכסף מגיע, ואתה מפסיק להתעסק בזה, וחוזר להתעסק במוצר. והייתי צריכה גם לחזור אחורה למשקיעים אחרים שאמרו, כשאת סוגרת את ה-700, אז אנחנו ניכנס בצ'קים יותר קטנים ולהתחיל מההתחלה. ובאמת...
כאילו מאוד חשוב בסטארט-אפ, כבר מהכסף הראשון לבנות את זה, נכון. אמרנו פעם גיא גמזו, שהוא גם אנג'ל מאוד מאוד מצליח, הוא אמר, אני נכנס לסטארט-אפים רק שזה פליין ונילה.
נכון.
שזה הכי הכי פשוט. ברגע שזה בנוי כבר, בא איזה משקיע שכבר שם כל מיני תנאים מוזרים, לא תודה.
ובאמת, נתנו קודם את הדוגמה של תוכניות ובניית בניין, זה אותו דבר. אם אתה בונה בניין עקום, מתי שהוא ייפול? ואם זה ללונג רן, אז צריך לוודא שבונים את היסודות נורא נורא נקי, אוקיי? ומכניסים אנשים שהתנאים הם אותו דבר, ולא זה קיבל ככה, וזה יש לו איזשהו מכתב שנותן לו ככה, וזה אי אפשר לדלל. זה פשוט יערוג את הסטארט-אפ הרבה יותר מהר, כי יבואו משקיעים מסורתיים וטובים שיודעים להשקיע בתחום ההייטק, ומוגיגי ואחרים, ויגידו, אני לא נוגע בזה, יש המון הזדמנויות אחרות, זה אף פעם לא, זה הדבר שאני חייב להשקיע בו, ולהתעסק במריבות המשפטיות האלה, לפעמים כל הכסף ששמת רק ילך לעורכי דין, אז זה לא שווה את זה.
אז ויתרת על אותם 700 אלף דולר?
אז ויתרתי על אותם 700 אלף דולר, ושינסתי מותניים, וחזרתי לכל המשקיעים הקטנים, ואמרתי, אתה יודע, לפעמים גם צריך איזה, את האנרגיה הזאת שאתה אומר, זהו, השבוע אני סוגר את הזה, ולפעמים גם אתה צריך לשחק ולהגיד להם, תשמעו, אם אתם לא סוגרים, אני לוקח מישהו אחר, ונורא לנהל את זה, כי הרבה פעמים יש המון אנשים שיושבים על הגדר ואומרים, טוב, כשזה יתקדם, כאילו, למה אני צריך עכשיו לחתום ראשון למסמכים? כשמישהו אחר, זה נורא קל. ובאמת באתי באנרגיה ואמרתי, עכשיו אנחנו מגדים.
זה אמר לנו פעם, אני לא יודע אם אני יכול לצטט בשם, אבל אחד המשקיעים הגדולים בארץ, שהדבר שהכי גורם למשקיע להשקיע, זה כשהוא יודע, FOMO, Fear of Missing Out, מישהו אחר הולך לחטוף לי את הדיל הזה, אני הולך לפספס פה עסקה טובה, רק אז הם משקיעים.
פתאום, מוציא את עורכי דין, כולם החוצה, תביאו לחתום ביי.
זה ככה הטבע האנושי, אפילו אתמול הרחנו פה את אחד מסמנכ"ל החדשנות של אחת מחברות התוכנה הגדולות בעולם, ואנחנו מנסים לעשות איתם שיתוף פעולה המון זמן, כי יש שיתוף פעולה מוצרים מעולה, והוא בארץ, ובאנו לפגישה, ואמרתי לו, תקשיב, אתה יודע שאנחנו חתמנו עם ה... מתחרה שלכם, אז זה לפני חצי שנה על מוצר, ופתאום אתה רואה, רגע, איך יכול להיות שאנחנו עוד לא זזים? אז אין מה לעשות, הנושא הזה של קצת לייצר תחרות, וקצת לייצר מקומות של, אם זה מעניין אותך, אתה בפנים, ואם זה לא מעניין, אז די, גם חבל על האנרגיה, זאת אומרת, אין מה להמשיך. ובאמת ככה גייסנו את הקבוצת אנג'לים הראשונה שלנו, משקיעי היום סיכון הראשונים.
הם היו אנשים מהתעשייה שמבינים או אנשים שלא מבינים?
הם היו אנשים מהתעשייה שמבינים בהחלט, וחלק היו חברים.
אבל הראשון מה-700 כנראה שלא, נכון?
לא, 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 לא. וחלק היו חברים, אבל גם כל מי שבא ברמה של חברים, אמרתי לו, זה התנאים, אין משהו אחר. זאת אומרת, זה המסמך, זה התנאים, הוא נקי והוא נכון לכולם. אז גם אם אתה לא מבין, אבל אתה מיישר קו עם מה שיש, זה בסדר. ובאמת אז יצאנו לדרך עם איזשהו כסף ראשוני. אגב, מה שהמדהים, שזה תמיד עובד, וזה גם אולי שווה להבין, שהודעה בעיתון, יח"צ, אוקיי, יחסי ציבור, לפעמים אומרים, החברה הזאת גייסה ככה וככה, מביא תמיד עוד משקיעים. פתאום אתה קורא את זה בעיתון, אתה אומר, רגע, 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 גם אני רוצה להשקיע, אז גייסנו, אני חושב שזה 300 או 400 אלף דולר, ויום אחרי זה קיבלתי המון, אחרי שעשינו, למעשה, הוצאנו, שחררנו הודעת יח"צ, אז פתאום כל מיני משקיעים שהייתי בקשר, אמרו, רגע, אני עדיין יכול להצטרף, אז גייסנו עוד...
אז היום מפרסמים גיוסים של 300 אלף דולר, כן.
נכון.
לנו קרה ב-3 מיליון דולר לא מפרסמים. בדיוק.
כשאנחנו הקמנו את הקרן שלנו, אז הייתה, נראה לי שענבל אורפז בדמרקר, אז כתבה, הוקמה קרן הון סיכון הראשונה להשקיע בסטארט-אפים חרדים, ויש 12 משקיעים שהשקיעו. למחרת קיבלנו איזה 100 טלפונים מאנשים. אני גם יכול להצטרף, אני גם יכול להצטרף.
זה די מדהים שהאפקט הזה של fear of missing out, ופתאום זה גם כתוב בעיתון, ואני כבר זה, אז פתאום זה מחזיר, אז לפעמים זה גם טוב. זאת אומרת, ברמת...
זאת אומרת, כבר משקיעים טובים בפנים, אז רגע, זה בעצם מעניין, אז...
נכון, אז ברמת התכנון, לפעמים זה אומר, אוקיי, לא חייבים לסגור את כל הסיבוב ואז לעשות איזשהו יח"צ. נכון, זה יותר קשה לקבל יח"צ, אבל גם כתבה בעיתונים קצת קטנים יותר, או במקומות קטנים יותר. וזה עושה את העבודה, אבל אז לפעמים גם התכנון הזה של קודם כל בוא נשים את המשקיעים, משקיעי עוגן הראשונים, ואחרי זה נמשיך, זה גם אגב הרבה יותר מאפשר בסייף, אם כבר דיברנו, כי בסיבוב רגיל אתה צריך להמיר את כולם באותו זמן וזה, אז כאן אתה יכול להמשיך עם המסגרת של ההלוואה ולצרף אנשים למעשה תקופה אחרי זה. וככה יצאנו לדרך, או יצאנו לדרך מבחינת סיבוב השקעות.
איפה הייתם בתוך השנה הראשונה? מתי זה היה שקיבלתם את הכסף? בסוף השנה?
בערך בחצי השנה. בערך בחצי השנה של העבודה, ואז...
כשקיבלתם כסף כבר היו לקוחות משלמים, או שעדיין לא...
היו לקוחות, אבל זה היה קטן יחסית לעלויות, וגם באמת אז הייתה לנו בעיה מאוד קשה, כי אמרנו, אוקיי, אנחנו צ'ק סייז נורא קטן, כאילו בסוף גייסנו מעט כסף, ויש לנו הרבה תוכניות והרבה דברים, ואיך אנחנו עושים את זה, ואחת ההחלטות, ההבנות הקשות שלנו הייתה שאנחנו לא יכולים למעשה להקים צוות פיתוח בישראל, ומאחר שאנחנו גם התיימרנו לתת פתרונות העסקה גלובליים, אז אמרנו, בוא נתחיל מעצמנו, אז הקמנו צוות פיתוח ואפילו צוות תמיכה, כן, האנשי תמיכה הראשונים שלי היו בארמניה. למה? כי זיהיתי ששם יש אנשים עם אנגלית מאוד 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 טובה ובעלויות העסקה נורא נמוכות יחסית.
כאילו המהנדס הישראלי הוא לא יודע פי 3 פי 4 יותר יקר מאשר מהנדס ב...
אז בזמנו גם המהנדס הישראלי היה מאוד יקר, אבל גם התחום שלנו היה תחום שאנשים לא הסתכלו עליו כאיזשהו תחום שהוא נורא מעניין אותם והכל. כאילו הכל היה סייבר ומשחקים והכל, והאלה באים עם השיימום של הפרול ומה הם רוצים מאיתנו.
כאילו, אמרת לו, אני לא אצליח לגייס פה את הטלנטים הכי טובים.
נכון, היה לנו קשה, ולכן אמרנו, בוא נמצא את הדרך, זאת אומרת, וגם בוא נמצא את הדרך לייצר, להגיע לנקודות ציון שאנחנו רוצים, בצורה הכי טובה והכי יעילה מבחינת כסף, והחלטנו שאנחנו מקימים את הצוותים הראשונים, גם בפיתוח בחול, במקומות שהם יותר זולים והרבה יותר קל להתמקד בהם בחול.
כבר מנסים עליהם את המוצר שלכם, לראות אם זה עובד.
נכון. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אבל צריך לחיות בתוך המציאות, כאילו, תמיד צריך להבין איך אתה מתגמש לעובדות שיש לך, וככה למעשה הרחבנו תמיד את סיבובי הגיוס. היה לי קשה לגייס כסף ממשקיעי הון סיכון. הזכרתי בהתחלה, עברתי שלושה הריונות בפפאיה, אז את הראשון ואת השני עברתי בשלבים הראשונים של החברה, את השלישי עברתי בקורונה, אז כשגייסתי כסף הייתי כל כך בטראומה מהניסיונות שלי לגייס כסף בהריונות הקודמים, שבזום לא רואים הריון, זה המצאה מעולה, זה המשקיע
המדהים. אני חושב שאת, לא יודע, האישה היחידה בעצם ש... גייסה לו את זה בשנים האלה, אני מכיר את עדית הטרקו, אבל היא בסיליקון ואלי.
כן.
ואני לא מכיר עוד, לא יודע, יזמות, נשים שגייסו כאלה גיוסים בכאלה שוואים, זה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, סתם ברמה העובדתית.
נכון, אני חושבת שאין הרבה, אני חושבת שאני עדיין, לצערי, היחידה שכאילו מובילה חברה שהגיעה לסטטוס של יוניקורן, אבל אני חושבת שזה משתנה מהר, אני מקווה שגם בשוק הנוכחי זה ישתנה.
כאילו בסוף משקיעים רגילים לראות איזשהו טייפקאסט של יזם, ככה וככה נראה יזם, וכאילו כשמגיע מישהו שהוא שונה.
אז זה קשה.
אז קשה להם, אם זה אישה או אם זה...
תן לי רקע טכנולוגי, אז אני לא איזה גאונת ממרם, או 8-1 או whatever 8, מה שזה לא יהיה. כן, הכל שונה, והרבה משקיעים גם אמרו לי, אנחנו גם לא יודעים לקרוא אתכם, מצד אחד יש לכם הכנסות, שזה לא, כאילו כן גדלנו יפה בסוף בהכנסות, שזה גם לא שגרתי להם איפה שאנחנו נמצאים, מצד שני אתם כזה...
בזמנו, היום זה כן...
נכון, תראה, התעשייה הזאת כל הזמן משתנה ומשתכללת, וכמו שאמרת, סיבובי סיד בזמנו, מיליון דולר היה מדהים, היום 3-4-10 זה כבר סיבוב סיד זה, אז צריך לחיות בתקופה שאתה נמצא בה. אבל כל מה שאני, תמיד אני אומרת, זה בסדר, ולפעמים, נכון, זה יותר קשה, אם הייתי כנראה נמצאת בקליקה שהיא מאוד זה, אז זה יותר קל. אבל בסוף, בתור, אם הלכת להיות יזם, אז אף פעם לא קל לך, זה בסדר.
אף פעם לא קל, אתה תמיד צריך ללמוד דברים חדשים, תמיד הכל משתנה, זה...
נכון, ותמיד יש משבר כזה, ויש זה, והשוק משתנה, ותחרות חדשה, תמיד יש דברים, אז כאילו בסוף, מי שחושב שהחיים של מי שגדל ב-8200 וזה, הם נורא קלים, כי זה לא נכון, הם קלים בנקודת זמן מסוימת על פני הציר, ואחרי זה הם נהיים קשים כמו כולם. אז הכל בסדר.
כן. עברי מפה, רמז לי שהזמן שלנו הולך ומתקצר, אז אני רוצה לסיום, איפה, אוקיי, זה ההתחלה, איפה היום הסטטוס של החברה כיום, איפה אתם עומדים כיום, אנחנו בעצם עושים fast forward כמה שנים קדימה,
וואו.
איפה אתם עומדים היום?
אז פפאיה, מהשנה הראשונה ועד היום, עדיין גדלה בקצב של 300% שנה אחרי שנה.
וואו, 300%?
נכון.
וואו, מטורף.
כמה שנים?
עכשיו אנחנו בשנה השישית שלנו.
מה זה מטורף?
כל שנה ש...
כן, כן.
אני יכול לפתוח מחשבות?
אתה יכול לפתוח מחשבות. אז, וזה בדרך כלל גם קונסיסטנטי, כאילו הכנסות פלוס גיוסי, מה שנקרא, פלוס קצב כמות העובדים שנכנסת. השנה עשינו גם רכישה, ראשונה גדולה של סטארט-אפ אנגלי בתחום התשלומים. אז אנחנו הולכים להוסיף עוד 200 עובדים.
כמה עובדים אתם היום בטוטל?
היום אנחנו כמעט 600, ועכשיו אנחנו מקבלים עוד 200 מהרכישה הזאת, ברגע שהרגולטור האנגלי יאשר את העסקה.
ויש לכם פה בניין מדהים, מדהים, שאנחנו עכשיו יושבים כאן.
בניין מדהים, זה נכון.
באמת, אני אומר, אחד הבניינים המדהימים והיפים שראיתי בכל ההייטק הישראלי.
תודה.
משהו יוצא דופן.
אז אנחנו גדולים, אנחנו 600 עובדים כמעט בפפאיה, לא רק בישראל, תמיד היינו גלובליים ותמיד בנינו את החברה הגלובלית. אנחנו עדיין, השנה עם כל הקשיים של השוק, מסתכלים על לעשות 300% בהכנסה.
גם בשוק הנוכחי.
גם בשוק הנוכחי.
שוק
נכון.
קשה.
אז, בסדר, אבל זה תמיד, אני אומרת, אתה צריך לשים לעצמך יד שמאתגר אותך וללכת אליו בכל הכוח.
שבעצם, והמוצר שלכם זה לעזור לחברות...
מערכת לניהול שכר גלובלי. אנחנו לוקחים חברות ואומרים, כמו שיש לכם מצד אחד מערכת לניהול עובדים, ומצד שני מערכת פיננסית, באמצע יש את כל עולם השכר, ובמקום שתעשו אותו מאוד מקומי והמון ניירות והמון זה, אנחנו יודעים לעשות הכל, החל מהקליטה של העובד לעולם הפיירול, עד לניהול השכר הגלובלי, ועד לכל התשלומים לעובדים.
כשהכל קורה בתוכנה בעצם?
נכון. נכון.
כשמאחורי הקלעים יש לכם מומחים, לא יודע, לשכר בכל מקום.
לא, מאחורי הקלעים, גם לפני הקלעים, כי שכר זה תחום נורא מסובך, והוא הופך להיות רק יותר ויותר מסובך. תמיד אני אומרת שהמנהלי מוצר שלנו, לצערנו, הם ממשלות. וממשלות, הן לא תמיד חושבות בצורה הכי אפקטיבית או יעילה לשוק. אז שכר הוא לא, איך נעשה את זה, התהליך הכי קל לחברות לחשב, הוא הרבה פעמים, תוסיפו את החוק הזה, ואת החוק הזה, ואת החוק הזה, ובסוף שכר הופך להיות תהליך, זה התהליך הפיננסי הכי מורכב בארגון, בגדול, שקורה כל חודש. אז זה איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו עדיין גדלים.
ומי סוג הלקוחות שלכם?
חברות בדרך כלל, או שהן כבר, שהן גדלות, בדרך כלל שהן גדלות גלובלית, אז הרבה מאוד טק מן הסתם, אבל גם הרבה מאוד ארגונים שהן נון פרופיט, הרבה מאוד חברות
ארגונים,
מספטיות. מה, גם כאילו סוג של עמותות, כאילו עמותות שצומחות.
כן, עמותות? אבל לא עמותות, לא עמותות, זאת אומרת, לא
ארגונים בינלאומיים כאלה.
ארגונים בינלאומיים שהן נון פרופיט.
כל מיני אמניסטי ולא יודע כאלה, שיש לו עובדים בכל העולם.
ביל קלינטון פאנד וכל מיני כאלה שיש להם באמת מערך גדול בכל העולם. ארגונים בנקים, כאילו שבנקים בינלאומיים, אז באמת כמעט כל מי שיש לו מערכים, עד לחברות ריטייל, כן, אפילו עכשיו לפני חודש קלטנו את דוקטור מרטינס, ואמרתי, וואו, לא ידעתי אפילו שאי פעם, לא חשבתי שבטארגט יהיה לי את דוקטור מרטינס בתור לקוח.
אז רגע, לא יודע מה זה דוקטור מרטין, אז
זה כנראה בעולם החרדי זה פחות תפס, אבל זה בשנות ה-90, זה הנעליים שכולם היו קונים.
הנעליים, אוקיי. אני מנסה לחשב על מה זה, משחקים, צמר.
אז חברות שהן כבר בגדול סביב ה-500 ל-10,000 עובדים גלובליים, ובדרך כלל כבר מחפשות את היכולת לעשות, להביא כלים וטכנולוגיה ולעשות תהליכים הרבה יותר יעילים.
יפה. למה קוראים לחברה פאפאיה? לא שאלנו, זה בשאלה מתבקשת.
בגלל גיגי.
גיגי?
למה קוראים לה פאפאיה? כי אנחנו...
אנחנו מדברים פה הרבה על גיגי, לא בטוח שהמאזינים יודעים. גיגי לוי, משקיע מאוד מאוד טוב, שמשקיע במון סטארט-אפים. לא השקיע בפאפאיה, אבל כן השקיע בכמה טק.
וכן השקיע בפאפאיה אחרת. אבל קוראים לה חברה פאפאיה, כי בסוף אנחנו payment, payroll, enabler. ובפאפאיה...
בעברית, תסבירי, payment זה תשלומים, payroll זה...
payroll זה שכר, payment זה תשלומים, ובשם פאפאיה יש pay ו-pay, בסופו של דבר, וגם היופי בפאפאיה, שזה למעשה... מילה אחת ופרי אחד, שאתה יכול למצוא אותו ביותר מ-80 מדינות בעולם, וכולם יחשבו גם שזה שלהם, כן? תלך לאסיה, אז הם...
כל אחד אומר שהפאפאיה הגיעה מאיתנו.
כל אמריקה זה שלנו, וזה די מספר את הסיפור, שאנחנו לוקחים משהו שהוא מאוד מקומי, ועושים לו כזה איחוד למעלה, למערכת אחת גלובלית.
רגע, המילה גלובל, אני חשבתי שהיא בגלל שהיה לה חברה קטנה, והחלט שזה יהיה בינלאומי, אז גלובל ולא גלובל. עכשיו את אומרת לא, גלובל זה מילה שיווקית, להגיד לה, הוא במקסיקו, אני עושה לך תשלומים
בסן דייגו. אני לא...
מדהים.
כאילו, אני לא פרטנר טוב אם אתה עובד רק במקסיקו.
מעולה.
יפה. קודם כל, היה מדהים. יש עוד המון המון שאלות שרציתי לשאול, אבל לא הספקנו. זה אמרנו שאולי במקום פרק נעשה איתך סדרה, סדרה של פודקאסטים. אם אני שואל שאלה, נגיד, עצה שאתה היית רוצה לתת לאיזה יזמת חרדית בתחילת הדרך, יזם חרדי, לא חרדי גם, יזם צעיר, יש לך איזה עצה לתת ככה לסיום?
כן, עצה שמחולקת לשתיים. א', אף פעם לא להתנצל, בסדר? יש המון, בטח ליזמות, ומה קורה, והאם אני אימא מספיק טובה, ואני זה, ואני משקיעה, לא להתנצל. בסוף, אם זה התשוקה, ורוצים להקים חברה, רוצים להקים זה, זה בסדר גמור. הילדים שלי רואים אותי כנראה פחות ממה שהם רואים אימהות אחרות בממוצע, ולומדים ממני המון. ובאמת, הרבה פעמים זה מדהים אותי לראות כמה הם גאים, במה שאני עושה ובעבודה שלי וכמה זה מעשיר אותם. אז לא להתנצל ולהתעלם מהמון קולות רקע, כן? בטוח גם יש במגזר החרדי, יש גם במגזר החילוני, יש...
בכל מקום, כן.
אז ללכת אחרי החלומות ולהשקיע בהם ולהתעלם מכל השאר, זה דבר אחד. ודבר שני שהוא מחובר לזה, זה באמת להיות נורא נורא ממוקד. נורא קל לצאת ממיקוד, ואנשים באים ואומרים, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה. פוקוס זה הדבר הכי חשוב בשלב הראשון, ובכלל, לאורך כל הדרך, כי דווקא כשיש לך הרבה כסף והרבה אמצעים לממש, נורא קל לצאת מפוקוס ולהגיד, עכשיו אני אקים גוף שעושה ככה וגוף שעושה ככה וזה, ובסוף, פוקוס זה מה ששומר על החברה, וזה מה שגורם לה לצמוח הרבה יותר טוב. זהו.
יפה. היה מרתק, היה מדהים.
שכוייך, תודה רבה.
הגענו לפה עם ציפיות גבוהות, אבל זה היה מעל ומעבר לציפיות.
תודה, איזה כיף.
אז תודה לעינת, ותודה לכל המאזינים.
תודה, תודה.
שלום, שלום.